פלורידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פחדנו שהסדרה תהיה חד צדדית, פחדנו מהשווקים הקטנים, פחדנו מקבוצות שלא משופעות בכוכבים, ופחדנו שנהיה משועממים. אבל גם פחדנו מהאיראנים, פחדנו מהגרעין, פחדנו מהאייתולה והאיומים. אך כמו ששר אביתר בנאי, אל תפחד מהפחד. ראינו שחששות לחוד ומציאות לחוד. וברגע האמת, סדרת הגמר של פלייאוף 2025, ביחד עם כוחות הביטחון ואנשי הצללים של הספסל של הפייסרס ושל מדינת ישראל, סיפקו לנו מחזה מרהיב, בלתי נשכח והיסטורי, שעוד נדבר עליו שנים רבות. יש לנו את משחק מספר 7, ויש לנו גם את פרק 231 של עושים NBA בגרסת מלחמה. מוכנים? יצאנו לדרך.
Ladies and gentlemen, welcome to Osim NBA. Here are your starting five.
הולכים עד הסוף. הראשונה מזה 9 שנים יש לנו משחק שביעי בסדרת הגמר. המשגרים שמוטרלו, כך אינדיאנה הפכה את אוקלאומה סיטי לקבוצה של 2.5 שחקנים. פיקוד העורף, האם שחקני המשנה של אוקלאומה סיטי יוכלו לעשות את ההבדל במשחק המכריע? בין שיגור לשיגור, האם אורלנדו שילמה יותר מדי על הגארד החדש שלה, שדווקא כך פותחים את החלון? מסיבה סיום, תמי דן בלייקרס, האם זה בס בדיוק בזמן?
אז אנחנו בפרק מיוחד, פרק מלחמה של עושים NBA, בגלל זה אנחנו איתכם פה בזום, ואנחנו גם היום לא נהיה בפורמט הרגיל שלנו, אז בלי רבעים, בלי נתון ורבע, כמו שלא שמע את הפתיחים בהתחלה, אז כולם מאושרים. אז בואו נתחיל קודם כל עם ההצגה, שמעתם שהוא הלך, אבל הוא כאן איתנו, סורוקה לא הלך, אלון סורוקה, מה נשמע?
השמועות על הליכתי היו מוגזמות, אין לנו על מי להישען, רק על הממד ועל ההגנה האווירית שלנו, ולכן יש לי את קרוסו וללוצקי את טי-ג'יי מקונל בבקגראונד, למי שלא רואה.
אגב, זה מה שגם אוסקר... אוסקר פיסטריוס, זה גם מה שהוא אמר, השמועות על הליכתי היו מוקדמות מדי.
אבל גם אצלו לא הייתה, גם אצלו, אבל אצלו ההגנה לא עבדה.
נכון.
אבל בהתקפה הוא היה מעולה.
אגב, אתמול שמעתי שסורוקה, טוב, תגיד את השלום ואז אנחנו נמשיך הלאה.
בסדר, אז שלום לרמטכ"ל הרביעי של איראן, שרון דודוביץ', מה נשמע?
בסדר גמור, בסדר גמור. אתמול שמעתי שסורוקה נפגע, וחשבתי למה סורוקה ולא משה. אבל ימים קשים, ימים קשים לכולנו. מצד שני, צריך להסתכל על הצד החיובי. אנחנו פה מופגזים בחצי טון כל יום, ומשה רחוק מאיתנו, אז צריך לראות את הצד החיובי בכל דבר.
אתמול ירו, אגב, ירו על ירו לדתי חולון, ירו לא רחוק מהמקום שבו שירתנו גלי צהל, שרון, ירו על... נפלתי ל-450 מטר מהמשרד שלי, וירו על סורוקה, זה היה כזה חיים שכאלה. הרגשתי שמטרגטים אותי אישית כזה.
ושלום לרמטכ"ל החמישי של איראן, שכבר אין. משה, שתקוע בקפריסין.
כן.
איזה ניצחון, מה שנקרא ניצחון חוץ של שרון.
כן. באתי ליומיים, הייתה לי טיסה בשישי שעבר ב-9 בבוקר, ואז ב-3 בלילה היה הפגזות, וזהו, ואני פה כבר שבוע בקפריסין, ולפחות יצא מזה משהו טוב. יש אנשים שאני שונא יותר מניקו אריסון עכשיו. מנכ"ל ארקיע, סמנכ"ל ארקיע, כל הדירקטוריון של ארקיע, כל העובדים של ארקיע, המנקה בארקיע, ההומלס שישן ליד המשרדים של ארקיע, כל האנשים האלה הם עכשיו על הכוונת לפני.
אבל על מי אתה כועס, משה? אבל על מי אתה כועס?
לא הבנתי איזה חברת תעופה יש לך בעיה כרגע.
היית צריך להחליף את השם מניקו לנדב צנציפר, כן.
ואני בכלל, כרטיסים שלי זה באר חיפה, לא, סתם, על ארקיע. אל על פשוט מסדרים טיסות חילוץ לכל מי שהיה לו כרטיסים, וארקיע אומרים, טוב, ביטלנו לך את הכרטיס, תסתדר, יהיה בסדר. אז אני אסתדר ויהיה בסדר, אבל תמותו. כן.
אז יאללה, אז בוא נטוס ישר
אליי. רק זה בחסות,
בחסות, כן, לעניינים שלנו, ובשבוע...
בחסות מנו ספנות.
זה... ממש לפני שבוע, יום חמישי, במזל בחמישי ולא בשישי, הקלטנו פרק, רגע לפני שכל העולם נכנס למלחמת עולם שלישית, חשבנו בהתחלה שזה יהיה פרק שמשה בעיקר יפרשם בו עכשיו, אבל מאז יש בלגן, אז אנחנו כאן בזום, ויש גם בלגן בסדרת הגמר של NBA, שמגיעה למשחק 7 בפעם הראשונה מ-2016, נכון? זה היה...
נכון.
של הסדרה שדיברנו עליה גם בגרי, של קליבלנד נגד... גולדן סטייט, העייפות גומרת אותי, והלילה אנחנו אחרי משחק 6, בואו נדבר עליו, הרבה חשבו שאולי אוקלאומה יגמרו את הסיפור, שאינדיאנה יצא לה כבר הגז, או האורניום המאושר מהעתיקים, מהרגליים, טייריס הליברטון היה בכלל בספק עד לבוקר של המשחק, משחק שהוא פצוע, עושה ים הדר, וכל זה לא עצר אותם לעשות את הניצחון, או להיות בפער הכי גדול בסדרה במהלך המשחק, ולעשות ניצחון סופר מרשים ששולח אותנו למשחק מספר 7.
אני חושב שזה היה, אתה יודע, לפחות איך שאני הסתכלתי על זה, עד המשחק האחרון, הדומיננטיות הייתה של, בדיוק, הדומיננטיות הייתה של אוקלאומה סיטי. זאת אומרת, גם שהתוצאה הייתה רק 3-2, התחושה הייתה שאינדיאנה הייתה טובה יותר למשך, ואני מותח את זה הכי הרבה, למשחק ולא ורבע, אלא משחק ורבע, ורבע אחד, במקרה הטוב.
זה אותו דבר כמו משחק ורבע, אני פה פשוט בשביל המתמטיקה.
נכון. זה ליטרלי. זה ממש ליטרלי, כאילו לקחו את המילה ועשו אותה, נכון. ואני חושב שאחרי אתמול, יש פעם ראשונה את התחושה של באמת סדרה שוויונית, בגלל העוצמה שאינדיאנה הראתה. זאת אומרת, אני מגיע למשחק מספר 7, שעוד נדבר עליו בהמשך, פעם ראשונה שוואלה, אני לא בטוח שאוקלאומה סיטי טנדר תיקח את הסדרה הזו. ואני חושב שמה שהשתיים עשו עד עכשיו, וכן, למרות שזה היה גרבל 2-1 ארוך, המשחק אתמול לפנות בוקר, אני חושב שהסדרה הזו מתפתחת, כמו שפיללנו וכמו שחלמנו, וזה פשוט נפלא לכל אוהבי הכדורסל וה-NBA.
והמשחק גם התחיל, סליחה, כאילו זה התחיל בריצה להתחלה של אוקלאומה, של 8 או 9, 0, כמה...
10-2.
10-2,
סליחה, של 8 הפרש, זה היה נראה אוקיי, נגמר כנראה הסיפור, ואז אינדיאנה ברצף של 6-6 מהשדה פשוט התחילה להשתלט, עלתה אי ליתרון של 9, שעוד אוקלאומה הצליחה לסגור לרגע, עד שהייל ברייק לוס ברבע השני.
אני חייב לא להסכים שרון כאן, בעיניי הסדרה שוויונית כבר אחרי משחק 4. כלומר, אני חושב שלהפך, יותר מזה, משחקים 1 ו-2 היו תמונת מראה של משחקים 3 ו-4. אם משחק 1, אוקלאומה סיטי הובילה כל המשחק ואינדיאנה עשתה קאמבק רבע האחרון, ואז משחק 2, דומיננטיות מוחלטת של הטנדר, אז משחק 3, דומיננטיות מוחלטת של הפייסרס, משחק 4, אינדיאנה עושה קולות של ניצחונות, ואז אוקלאומה סיטי חוזרת ומנצחת ברבע האחרון, ואז משחק 5, אוקלאומה סיטי לקחה אותו כמו שהיא רוצה, למרות הקאמבק של אינדיאנה בסיום, זה היה משחק ש אוקלאומה סיטי הייתה עליו לאורך רוב הדרך, ואז משחק שיש באמת הדומיננטיות המוחלטת של אינדיאנה, סדרה שוות כוחות לגמרי. וזאת אין מחמאה יותר גדולה לאינדיאנה, מאשר להגיד שהסדרה הזאת שוות כוחות, ואני אגיד יותר מזה, התחושה שלי זה שאם במשחק האחרון ההפרש יהיה חד ספרתי, תהיה לנו אלופה שלישית ברציפות שלו, ככת, אלופת משחק 7 שלישית ברציפות שמנצחת בחוץ.
טוב, אין לנו היום נתון ורבע, אז אנחנו נוסיף
קצת נתונים. וויל ספארקל.
כן. אל תגיד ורבע ליד שרון, זה טריגרינג.
אבל יש לך נתון לדיון, אני מניח.
נתון לדיון. בקיצור, בסדרה הזאת, עד תחילת הרבע השני של משחק 6, לא היה אף פעם שאף קבוצה בשום שלב הובילה יותר מ-10 הפרש. זה הכי צמוד שיש. ובמשחק הזה ב-34-33 לאינדיאנה נדמה לי יצאו לריצה מטורפת ובסוף הרבע השלישי היה 90-60 ושם היה איזה 20 דקות של דומיננטיות מוחלטת שכמוה לא ראינו מאף סדרה, מאף קבוצה בסדרה הזאת וזה קרה בזכות המחליפים איפשהו דיברנו בלייב שוב תודה לכולם על שחקנים שיתנו אקסטרה, וטי-ג'י מקונל מהספסל ואובי טופין מהספסל פשוט יצאו לריצה מטורפת, וב-90-60 המשחק היה גמור וכל הרבע האחרון היה גארבג' טיים, אנחנו לא רוצים לראות את זה במשחק 7, אבל זה היה מדהים לראות שאינדיאנה, הקבוצה, זה היה אמור להיות סדרה של התקפה מול הגנה, ואינדיאנה פרקה את אוקלאומה בהגנה, המשחק הזה, פשוט פרקה אותה בהגנה, אוקלומה לא הפסיקה להחתיק כדורים, ולקחה רק 4 ריבאונד בהתקפה, זה פשוט עבודה מדהימה של אינדיאנה, וחטיפות בלי סוף, ושי עם 2 אסיסטים ו8 עיבודים, שלדעתי לא היה לו מעולם, אולי, לא יודע מה, ושרון, אתה מצביע, אתה רוצה לדבר?
לא, כשסיים, אני אומר ללוצקי, לא אליך.
לא, הבנתי. נפוליאון
היה לרגע, הוא היה מצביע, כן.
זה מעולה לפוד, כל הדבר הזה. בקיצור, היה פשוט 20 דקות, שבהם פעם ראשונה, קבוצה פירקה את הקבוצה השנייה, וזה דווקא היה הקבוצה שלא ציפינו שתעשה את זה, ובדרך שלא ציפינו שתעשה את זה.
אני חייב לומר שמשה ברובו צודק, אבל אני לא חושב שזה היה הגנה מול התקפה. אני חושב שגם ההתקפה של אינדיאנה הייתה לפנות בוקר מדהימה. ואיך אתה רואה שההתקפה של אינדיאנה מדהימה? כשההגנה של אוקלאומה סיטי גרועה. עד הדקה ה-30 לסנדר לא הייתה אפילו חטיפה אחת. חטיפה אחת. זה אומר שאתה עושה את המהלכים נכון, זה אומר שאתה לא מתפרע, זה אומר שאתה עושה את המסירות הנכונות. אני חושב שהמשחק לפנות בוקר הוא, גם אם אינדיאנה לא תיקח את זה, זה המייצג למי שהיא אינדיאנה, זה מייצג לכל הפלייאוף המטורף הזה, כי אני חושב שאין אחד שאתה יכול להגיד עליו, טוב, הוא זה שבזכותו אינדיאנה ניצחה. מקונל נתן את הדקות המטורפות שלו, טופין, הקלה מצטייל עם 20 נקודות, הלי ברטון הוא סטטיסטיקה שאתה אומר, רגע, זה לא סטטיסטיקה של כוכב מרכזי, אבל מי שראה את המשחק ראה איך הוא תרם, וכמובן החטיפה שהובילה למהלך הגדול והדנק של סיאקם. סיאקם, שהוא באמת הכי underrated, הוא עושה את הדברים שלו כל כך שקטי מתוך כישוף שהוא לקח, מי שראה את ההדל לפני המשחק שלו. ואז אני אומר לעצמי, אז על שם מי הסדרה הזו באינדיאנה, ואם היא תיקח אליפות, על שם מי הזכייה הזו?
יש לי תשובה.
אני מגיע ל... יש לי גם בתשובה. בוא נגיד כולם, 3, 2, 1, ריקה.
ריקה.
אה, לא?
אז רק משפט אחד בנושא. הדבר הכי מייצג היה, נדמה לי שסל שלשה של בן שפרד בסוף הרבע השלישי, שכאילו נשארו 5 שניות והכדור ביד של מישהו ואתה אומר תזרוק 5 שניות, לא, והוא מוסר, ואז נשארו 2 שניות ואתה אומר עכשיו הוא יזרוק, לא, והוא מוסר, ובן שפרד זורק שלושה ב-0.1 שניות שעושה את זה 30 הפרש, וראית הקבוצה שממשיכה למסור ולמסור ולא מעניין אותה מי זורק, מי נמצא, העיקר להגיע לזריקה טובה, וזה פשוט המשחק
למסור ולא לאבד, למסור ולא לאבד, זה מדהים.
מה שאתה קורא לו ריק קרלל, ונכון, יש לו המון אחוזים, משהו מאוד קבוצתי, איך קראו לזה? משחק, סגנון קולג'ים, סגנון קולג'ים של אינדיאנה, וזה מה שעושה את ההבדל כשהם טובים.
בגדול, אוקלאומה סיטי מרגישה כרגע קצת כמו כוחות הקרקע של צבא איראני, פשוט לא יודעת מאיפה ההפצצה תבוא. אם אתם מסתכלים על הסטטיסטיקות של סדרת הגמר, הנה נתון די מטורף. בנדיקט מאת'רין, 63 נקודות, אירון ניסמית, 63 נקודות, אנדרו נימהרד, 67 נקודות, טי.ג'ו מקונל, 68 נקודות, מיילס טרנר, 68, אובי טופין, 77, טופ סקורר שלישי, סדרת הגמר, טייריס, 89, ופסקל סיאקה, 119. אין לאינדיאנה אף שחקן שרושם 20 נקודות למשחק בסדרת גמר. יש לה 8 שחקנים בממוצע דאבל פיגרס. 8 שחקנים בממוצע דאבל פיגרס. אגב, למי ממש את אחוז השדה הכי גבוה?
לא למיילס טלנר, זהו אני בטוח.
לא למיילס טלנר, השחקן הכי נמוך בכדוסל, טי.ג'יי מקונל, יש לו, הוא השחקן היחיד עם יותר מ-50%, הוא 54% מהשדה בגמר הזה. אם היינו בטוחים ששי גילג'ס אלכסנדר זה המאסטר שלו מיד ריינג', אז טי.ג'יי מקונל זה המאסטר של השורט מיד ריינג', כלומר, לדעתי כל טבלת הזריקות שלו זה או לאפים כזה מתחת לסל, או זריקות משלושה מטר, והוא לא מחטיא אותן. וזה באמת, כאילו, אם אינדיאנה לוקחת את הגמר הזה, אני מניח שזה אולי יהיה סיאקם, או אולי הלי ברטון אם באמת יקלס על ניצחון, אבל באמת, כאילו, אם טי.ג'יי מקונל יקבל פיינל MVP, אני לא אופתע. אנחנו ברמה הזאת, כאילו, זה שחקן שבאמת, אנחנו אוהבים אותו ואנחנו צוחקים עליו, זה בן אדם שהוא מגדל באליל פנטזי של בחירות סיבוב 7, והבן אדם הזה יכול לקחת פיינל MVP, ואף אחד לא ייפול מהכיסא. אז אני חושב שזה מעיד יותר מכל על אינדיאנה. זאת באמת, אם היא תיקח אליפות, זאת האליפות הכי מיוחדת לדעתי שאנחנו ראינו, הכי בלתי צפויה שאנחנו ראינו, וזה לא אומר שהיא קבוצה טובה, זה לא להעליב אותה או משהו כזה, זאת קבוצה, ובאופן כללי הסדרה הזאת, זו סדרה שאני לא זוכר, סדרה עם כל כך הרבה התאמות ששני הצדדים עושים, עם זה שברמת העיקרון במשחק 6, ההגנה של אינדיאנה נראתה כמו ההגנה של אוקלאומה סיטי, וזה אחרי שבמשחק 5, ההתקפה של אוקלאומה סיטי לקחה דף מהספר של אינדיאנה, וכל דבר זה תגובה לדבר דבר. כלומר, במשחק 5 אוקלאומה סיטי אמרו, אוקיי, אינדיאנה לוחצים עלינו 94 פיט, לוחצים עלינו על כל המגרש, אז בואו נעיף את הכדור כמה שיותר מהר לצד השני, כמו שאינדיאנה עושה בהתקפות שלה, ובכך אנחנו ננטרל את זה שהם לוחצים עלינו, כי אם הם יוחצים עלינו מאוד קרוב, אז אנחנו יכולים להגיע לתרום מספרים מאוד מהר. ואז אינדיאנה אמרו במשחק 6, אוקיי, אז בואו לא נשים את הלחץ, אלא פשוט נחכה לאוקלאומה סיטי בחצי המגרש שלנו, ואז נעשה עליהם את הלחץ. הפיק הפוינט שלהם ברמת הלחץ על כל המגרש היה באזור ה-43 מטר מהסל, לעומת ממוצע של משהו כמו 16-18 מטר שהיה בסדרה, לפי נתון שהביא נקייס דנקן, וזה באמת מראה כמה שתי הקבוצות האלה אדפטביליות, כמה לשתי הקבוצות האלה יש המון המון כלי נשק, ועדיין, לאינדיאנה יש יותר כלי נשק. ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי מטרידים את אוקלאומה סיטי כשאנחנו מסתכלים קדימה, ותכף נדבר על זה.
אמרת שורט מיד ריינג', הגדרה נכונה לטי-ג'י מקונול, שהוא גם היה ריבאונדר השני בטבעו במשחק, חוץ מסייקים שלקח 13 ריבאונדים, הוא לקח 9 ריבאונדים, אבל בואו נדבר גם על טרי סלי באטון, שבאמת היה בספק למשחק,
אגב, הוא מקום שני גם בסדרה הזאת באסיסטים, באינדיאנה, הוא מקום בחטיפות, הוא
מקום ראשון בחטיפות, לא?
עם קצת זריקות יותר טובות, הוא עושה טריפל דאבל היום במשחק הזה, גם כן, 4 חטיפות, 14 חטיפות בסדרת הגמר, הוא משתווה למי שנמצא מאחורי סורוקה, אלכס קרושו, שעשה 14 חטיפות בגמר בדיסנילנד. אבל בואו נדבר רגע על טיירי סלי בארטון, שבאמת היה בספק למשחק, אומרים שהפציעה שלו אמורה לגרום לו, להשביל אותו, לנוח שבועות, אבל היה לו את הפלוס מינוס הכי גבוה במשחק, גם פלוס 25, מה שאומר שאולי מספיקה לפחות הנוכחות שלו, הניהול משחק, הקריזמה שלו, בשביל להוביל את הקבוצה.
זה לא רק זה, הוא שיחק רק 22 דקות בגלל שמנסים לא להחמיר לו את הפציעה. בדקות שהוא שיחק, אגב, זה לא נראה שמשהו באמת מגביל אותו. הוא פתח את המשחק עם 0-4 מהשדה, ומאז רק דברים טובים, והיה לו ברבע השני נדמה לי 3 שלשות מאוד 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 חשובות, והוא באמת נתן להם את הבוסט. הוא לא היה השחקן הכי טוב שלהם במשחק הזה, אולי אפילו לא השני, אבל הוא כן מנוע, וההתלהבות שלו והמשחק שלו, בעצם זה שהוא משחק קצת פצוע, עושה הרבה דברים טובים, וזה ביחד עם הקהל של אינדיאנה שלא דיברנו עליו, לדעתי הקהל של אינדיאנה ביחד עם אלי ברטון.
כל המשחק עומד על הרגליים.
נכון.
זה אגב, מה שאוקלאומה סיטי עשו בדיוק במשחק 5, גם שם הקהל מטורף.
כן, שזה אולי גם לעניין השיחה, נעשה את זה אולי בהמשך, כי יש את קרוסו מאחורי סורוקה עם אליפות בדיסנילנד, ולעניין של המשמעות של קהל במשחקים האלה, אוקלאומה במשחקי בית יש לה פלוס 247, שזה הכי טוב בהיסטוריה של הפלייאוף, במשחקי חוץ מינוס 67, והפער, מה שנקרא, ניכר תרתי משמע.
לא, רק לגבי אלי ברטון, שזה מדהים, קודם כל עצם זה שהוא משחק ונשאר ונחם כדי להישאר גם כשהוא כנראה קצת פצוע, אולי יותר מזה, אבל גם כשהוא מגיע אחרי משחק של אפס סלי שדה, שוב אתה הכוכב של הקבוצה, ואתה יודע, אינדיאנה היא קבוצה מוזרה ממה שאנחנו רגילים אליו, היא קבוצה שונה, וטלי הרברטון מסמל את זה, במובן שאנחנו אולי יכולים לחזות בכוכב מרכזי חדש, שלא קופה את עצמו על המשחק, וזה יהיה מאוד מרענן לשנים הבאות.
מעבר לזה, אלי ברטון, אני מסכים איתכם לגבי הנוכחות שלו. כלומר, קודם כל הנוכחות שלו ברמה המורלית. הוא גם אמר לפני המשחק, כאילו שזו הזדמנות. עכשיו, רגע, נשים את הפציעה שלו בפרופורציה, ענייני יונתן קרי, אבל אחרי שהתברר מה הפציעה שלו, יונתן כתב לי 80% שהוא לא ישחק. עכשיו, זאת לא רק פציעה שמשמיטה אותך למספר שבועות, אם חוזרים לאחור קצת, לדברים משוגעים אחרים שקרו בעונה הזאת, זאת הפציעה שכשלוקה דונצ'יץ' נפצע בתא, אז בדלס אמרו לה, אתה צריך לחזור תוך שבועיים, והצוות הרפואי של לוקה אמר, לא, אני צריך לחזור תוך חודש וחצי. ועל הדבר הזה היה הפיצוץ האחרון לפי הדיווחים, שגרם לניקו אריסון להאמין, אוקיי, אני לא מאמין ללוקה, בוא נעשה לו את הטרייד ללייקרס. כלומר, זאת הפציעה שהשמיטה, שהשאלה הייתה רק כמה משמיטים אותך שבועיים או חודש וחצי. ועם זה הליברטון שיחק, והוא נראה מצוין, ולא רק זה, הוא גם קלם פעם הראשונה בסדרה הזאת סל מצד שמאל של הפרקט. פעם ראשונה בסדרה הוא קלע סל משמאל, והשלשות שלו גם היו אחרי זה 0-11 או 0-12, וכל סל שלו, ראיתם איך הוא ממלא את האולם במרץ, ואגב, אם כן דיברנו על שמונת השחקנים בדאבל פיגרס, אלי ברטון היא שחקן עם הפלוס מינוס הכי גבוה בגמר הזה, גם לא בהרבה, 21, אחריו זה ניסמית, 15, אבל זה באמת מה שהלי ברטון עשה שם, הוא שחק 22 דקות, לא רק כי לא רצו לסכן אותו, אלא כי פשוט בערך מסוף הרבע השלישי לא היה מה להחזיר אותו למגרש, ההפרש כבר היה גבוה מדי. מהבחינה הזאת אינדיאנה הרוויחה פעמיים, גם את זריקת המרץ של הלי ברטון, גם נתנו לו בעצם עוד רבע של מנוחה תוך כדי המשחק, לקראת המשחק האחרון, גם לא סיכנו אותו יותר מדי, הוא יעלה למשחק 7 באטרף, נקווה שוב שזה לא יחמיר, אבל ראו איך הוא באמת לא נראה פצוע. וזה שינוי לעומת משחק 5, ואני לא יודע מה הצוות הרפואי של אינדיאנה עשה שם, אולי הוא זימן את אותם שדים ואת אותם כישופים שסייקם שאב לתוכו בהדל לפני המשחק, אבל זה עבד. ובאמת, קרדיט ענק להלי ברטון, זה באמת בן אדם, הוא אמר גם בריאיון סוף המשחק, אני נותן את הכל בשביל הקבוצה הזאת, וכל החבר'ה פה נותנים לי את הגב, כל החבר'ה פה, they have my back, it pins the world to me. ובניגוד לקלישאות שהרבה פעמים כוכבים אומרים, אחרי שהם קלו 70 נקודות במשחק, אצל הלי ברטון אתה באמת רואה את זה, אתה רואה את החיבור שלו לשחקנים האחרים, אתה שומע אותו במיקרופון, אתה כאילו... זה סופרסטאר אחר, זה סופרסטאר שהוא לא צריך לקלוע 30, 40 או 50 פעולות למשחק בשביל לנצח, וזה גם משהו מרענן, וזה גם משהו שאם אינדיאנה תיקח את הגמר, זה יהפוך את האליפות הזאת לכל כך מיוחדת.
אז בואו נדבר על הקבוצה שהולכת לארח את משחק מספר 7, אוקלאומה סיטי, ככה גם בחיבור לעניין של אינדיאנה, כי הרי דיברנו של שתי קבוצות מאוד מאוד עמוקות, ושהעומק שלהם זה מה שהביא אותם לשם, אבל כנראה בקרב העומק, מי שמנצחת בסוף, כמו שסורוקה קרא קודם את הנתונים, זה אינדיאנה, במחצית של המשחק, כשהתוצאה הייתה 64-42, 73% מהנקודות של אוקלאומה נקלו רק על ידי ג'יידה ועל ידי שי גיוס אלכסנדר, שעמדו אז על 36-7, אני לא זוכר בדיוק כמה זה היה, ופשוט אף אחד אחר לא הופיע למשחק הזה. השאלה, אם כשעכשיו הם הגיעו למשחק הבית, אז כמו שקראנו קודם את ההבדלים, זה מה שיעשה עכשיו את ההבדל לטובת אוקלאומה, כי בבית הם מרגישים יותר בנוח, או שאנחנו נראה עכשיו שעניין הלחץ, כי בסוף מדובר בשני סגלים צעירים, עניין הלחץ ישחק תפקיד, והניסיון שאני אוהב להזכיר של אינדיאנה, ממשחקים של לחץ יבוא לידי ביטוי.
הסגל של אינדיאנה לא כזה צעיר, אני צריך להזכיר לכם.
אני אומר שהחוסר הניסיון של אוקלאומה,
זה יכול להיות, אני די בטוח שאם ההפרש בפתיחת הרבע האחרון יהיה 9 ומטה לאוקלאומה סיטי, לא אומר אינדיאנה תוביל, האולם שם ירעד. אנחנו הרבה פעמים כאילו גם מהבית, אנחנו מרגישים פאניקה של קהל, אנחנו מרגישים כזה...
הבית שלי רעד לפני 4 ימים פה, כשנפל פוטין.
בדיוק, אז לפעמים אנחנו מרגישים, אז הבית של אוקלאומה סיטי רעד, ולאו דווקא בקטע טוב, כי הרבה פעמים, ידידי אלכס קרומר ממולדה, עשה מחקר פעם על ספורטאים, וכמה לחץ זה לשחק מול הקהל הביתי, בדרך כלל זה בענפים אולימפיים, אבל כשכולם מצפים לך לנצח, ואתה יודע שהיריבה יותר טובה ממך במשחקים צמודים, או שאתה אין לך מספיק ניסיון במשחקים צמודים, זה עלול איכשהו דווקא להפעיל לחץ שלילי, ובאמת אני חושב שאוקלאומה סיטי צריכה לעשות הכל כדי לסיים עניינים במשחק הזה, ואנחנו רואים הרבה משחקי 7 אנטי קליימטי, ואני מקווה שלא יהיה לנו אנטי קליימטי, אבל אוקלאומה סיטי חייבים לסיים את המשחק ברבע השלישי, או לפחות, לא יודע, 8 דקות לסיום, שיהיה כבר איזה 15 הפרש ו-20 הפרש, משהו כזה, כי אם מסתכלים על אוקלאומה סיטי באמת, אז קודם כל, כן יאמר לזכותם ששחקני המשנה שלהם עובדים יותר טוב בבית, ראינו את זה עם ויגינס וקרוסו, ואגב, אם מסתכלים על שחקנים בדאבל פיגרס באוקלאומה סיטי בגמר הזה, קרוסו עם 61, שזה בקושי דאבל פיגרס, הולגרן 68 באחוזים נוראים בינתיים, ב-35%, וויליאמס ושי ביחד עם 328 נקודות בשישה משחקים. אז זה כי על פניו מסתמן כקבוצה של 2.5 נגד קבוצה של 8, וזה כל כך לא נכון. כי באוקלאומה סיטי ההגנה שלהם עושה כל כך הרבה דברים שהם מעבר לזה, אבל שאר השחקנים שם פשוט קשה להם מול ההגנה של אינדיאנה. מסתכלים על האחוזים שם, אז הרטנשטיין באמת, השחקן היחיד בשחקני המפתח שיש לו יותר מ-50% מהשדה, והוא לקח 19 זריקות כל הסדרה הזאת, כל היתר, שי 47%, ג'יילן 45, דורט 46, כן, יש לו יומים טובים מ3, אבל בגדול, משחק 7 שחקני המשנה של אוקלאומה סיטי, כדי שאוקלאומה סיטי תיקח חליפות, יהיו חייבים להיות שם. נהיה חייבים לראות את דורט של משחק 1, ואת קרוסו של ויגינס, וקרוסו של משחק 2 ו-4, ואת ויגינס של משחק 2, ואת קייסון וואלס של משחק 5. כלומר, 3 מהם בערך יצטרכו לבוא לתת עבודה, כי אנחנו רואים שכשאינדיאנה מקשה על אוקלאומה סיטי, כשהיא הופכת אותם לקבוצה של 0 מסירות בהתקפה, או מסירה אחת בהתקפה, זה עובד לטובת אינדיאנה. וזה מעייף את הכוכבים של הטנדר.
אגב, ארטנשטיין, אוקלאומה התחילה את הסדרה עם מה שאתה אמרת בלייב, זה כנראה לא סדרה של ארטנשטיין, בוא נשחק את קייסון וואלס. מישהו פה רוצה לנחש מה הרייטינג ההתקפי של אוקלאומה, מה הפלוס מינוס של אוקלאומה כשארטנשטיין וצ'ט אוגרום משחקים ביחד על המגרש?
מינוס 17.
פלוס 12 וחצי. זאת אומרת שהאימור של דגנול לא הצליח, בניגוד לניהול משחק באמת של קרליין, דגנול ניסה משהו שהיה הגיוני אגב לכולם, גם אנחנו אמרנו את זה, גם אחרים, וזה לא עובד, והסיבה שלא עובד זה היא מוזרה, היא לאו דווקא לא ארטנשטיין ולא אונגרן, הסיבה שזה לא עובד היא שבגלל שכששני הגבוהים של אוקלאומה במגרש, סיאקם לא יכול לשמור את ג'יידאב, וכשנייסמית שומר את ג'יידאב, אז הוא חוגג עליו, משום מה, כאילו, שוב, הוא לא, הוא שחקן טוב ג'יידאב, וכשסיאקם שומר על ג'יילן וויליאמס, אז הרבה יותר קשה לאוקלאומה להשיג סלים, ולכן אני חושב שאנחנו נראה הרבה יותר דקות כאלה במשחק 7, ובכל מקרה, שחקני המשנה של אוקלאומה חייבים להתעורר, נכון שאגב, ההפסד של אתמול רשום באמת על שי משחק מזעזע, 45% שדה, שתי אסיסטים, 8 עיבודים, אין
זה דברים. אחד ממשחקי הגמר הכי נוראים שאני זוכר מכוכב אי פעם.
ממש?
זה 8-2 הכי גרוע, ואז ברצלונה נגד ביירן.
משהו כזה. אז אוקלאומה הייתה אמורה לנצח בזכות העומק, ובסוף העומק הוא אצל אינדיאנה. אז כל ה... אני לא מבין למה ג'יי וויליאמס הפחות טוב לא משחק בכלל עד אתמול בגארבג' טיים, שהוא נתן סדרה לא רע בכלל נגד דנבר. אני לא מבין כל מיני דברים. איזה הג'ו בקושי רואים אותו, למרות שהם מאוד מאוד מתקשים משלוש רוב המשחקים, והוא כנראה קלעי השלשות הכי טוב בקבוצה. בקיצור, דגנול יצטרך לעשות כמה שינויים, יכול להיות שגם בלי השינויים זה יספיק, כי הם בבית והם הקבוצה יותר טובה, בוא נהיה ישרים, אבל הוא יצטרך לעשות דברים בשביל שלא להגיע למצבים צמודים מדי, כי במצבים צמודים ראינו מה אינדיאנה עושה.
אגב, כל נתון רגע קטן, במינימום של 50 זריקות בגמר לסנטר, מתוך שלושת המקומות הראשונים, שניים משחקים בסדרה הזו, מיילס טרנר במקום השלישי עם 36.8% מהשדה, הכי נמוכים.
זה השדה הכי גרועים.
הכי גרועים, כן. פטריק יואינג ב-94, במקום השני עם 36%, וראשון...
מעניין למה הם הפסידו שם, כן.
כן, וראשון צ'אט עם 35.3%.
טוב, כי יואינג היה נגד הסנטר השומר כמעט הכי טוב בהיסטוריה, אבל בסדר.
שרון הרד בשנייה, אתה נופל אחורה.
בגדול אינדיאנה כאילו פשוט גורמת לזה שלאוקלאומה סיטי שרוב העומק שלהם יהיה פחות רלוונטי, כשהאיזיה ג'ו על המגרש הוא אמנם שחקן קלה שלשות מצוין, אבל הוא לא שומר טוב, והם פשוט הולכים לו על הראש הרבה פעמים, והסיבה שג'יילין גבוה וויליאמס לא משחק זה שקנריץ' וויליאמס כן משחק, וקנריץ' וויליאמס בעיניי כן נותן סדרה טובה מאוד, והוא יותר מובילי. כלומר, כשאתה חושב על זה שאינדיאנה, כשמשחקים אותו, לא משחקים אותו כסנטר בודד, אלא ב-two bigs line-up, עם צ'אט או עם, כן, או עם הרטנשטיין, אז קנריץ' וויליאמס יוצא הרבה יותר טוב לפינות ממה שג'יילין וויליאמס היה יוצא, וזה משהו חשוב מול ההתקפה של אינדיאנה. אבל שוב, זה שבעיקר במשחקי חוץ, אינדיאנה מצליחה לצמצם את אוקלאומה סיטי לשישה וחצי, שבעה שחקנים שחקים, פלייבל, זה שוב, זה הישג מדהים של קרליין ושל השחקנים שלו.
אוקלאומה סיטי הייתה בעיקר לא מרוכזת לפנות בוקר, זה הורגש ממש מהפתיחה, אני לא יודע אם זה הלחץ של ההבנה שאתה מרחק בסופו של דבר 48 דקות מזכייה באליפות היסטורית עבור כל שחקן שם כמעט וגם עבור הפרנצ'ייז, או דווקא להפך, איזושהי ההבנה הזאת שאוקיי, יש לך עדיין את ההזדמנות לתקן בבית, יש לך עדיין לשחק מול הקהל שלך, יש לך אולי איזשהו רצון לזכות באליפות בבית שלך, זה תמיד הרבה יותר משמח ויותר כיף. ואני מוצא פה נקודה אחת שהיא בעייתית, דיבר על זה סורוקה מקודם בקצרה, אבל צ'אט. יש לאינדיאנה את היכולת לגרום לצ'אט לשחק משחק לא חכם. אני חושב שהוא בעוד כמה שנים הוא יגדל והוא יצמח, יש עליו עכשיו המון המון ביקורת, אבל צריך לזכור שמדובר בסך הכל בשחקן שנה שנייה, כשצ'אט משחק מפוזר, והזריקות שלו מבולגנות, והאחוזים שלו רעים, אוקלאומה סיטי יוצאת מהסדר שלה מול קבוצה כמו אינדיאנה. לכן אני חוזר על מה שאמרתי גם בגרי, לקראת משחק מספר 7, יש לדעתי שני מפתחות עיקריים, האחד שצ'אט יהיה כמו שהוא צריך להיות, והשני זה קרוסו, כי בסופו של דבר קרוסו גם מוריד את הנטל בגרדים טיפה הגנתי משי, וגם הדקות שלו מהספסל הם המקונול של אוקלאומה סיטי טנדר, שם זה יהיה המפתח לקראת משחק מספר 7.
לא אופתם קרוסו הולך לשחק 34-35 דקות במשחק השביעי.
ובעיקר הוא כלומר צריכה לא להיחנק, כי השש דקות 49 שניות שהיא לא קלה ברצף בין הרבע השני לשלישי, זה הזמן הכי ארוך שקבוצה במשחק גמר לא קלה בנקודות, מאז 2007 של סן אנטוניו נגד קליבלנד, 6-23, ממש בכמה שניות.
כל כך הרבה פעמים אנחנו חוזרים לסדרה של 2007, כאילו גם שווקים קטנים, גם קבוצות שלא שיחקו בחג מולד, אז עכשיו גם זה. אגב, בסדרה היא, למי שראה אותה, קליבלנד פשוט לא קלעה במשך ארבעה משחקים, אז אני מופתע שזה רק 6-47 דקות. הם היה להם איזה מוצא של 82 נקודות למשחק או משהו כזה בסדרה הזאת, זה היה משהו הזוי.
טוב, לפני שנעבור לניחושים שלכם למשחק 7 מה היה, אני אגיד לכם שהרגע היו לי שני רגעים, שלושה רגעים שלב למשחק, אחד טי-ג'י מקונל את המשחק שלו, השני זה המסירה של אלי ברטון, החטיפה והמסירה, שזה היה האיילנד של המשחק, והשלישי זה ג'יימס ג'ונסון, שלוש דקות לסוף המשחק, לשחק שוב בסדרת גמר, ומורחק תוך דקה.
אגב, אגדות פנטזי, עבורי ג'יימס ג'ונסון הוא אגדת פנטזי, כמו שמקונל אצלך, אני הייתה תקופה שהייתי מת עליו בפנטזי.
זה ההבדל
בפנטזי של ה-W, בפנטזי של ה-MMA או של ה-NBA?
בדיוק, של ה-WMA.
יאללה, אז בואו, ניחושים שלכם לקראת משחק 7, יום ראשון, בלילה שבין ראשון לשני, בשעה 3, אם יש פה עוד מישהו שנשאר מהפרסים, אז נשמח אם תעירו אותנו, כמו שאלתם אותנו למשחק 5, קדימה.
אבל עם מתח קטן כדי שיהיה קל לירת.
אני מוכן לאמר שאני עדיין אהיה בקפריסין.
אני מוכן לקוות שאתה עדיין תהיה בקפריסין.
בדיוק, ושאיפשהו באמצע הרבע השלישי תיפתח עוד ספינה של מנו ספנות, ואיך שאני לוחץ על הכפתור האתר יקרוס, כמו תמיד. ומעבר לזה, במשחק עצמו, 120-113 לאוקלאומה, מי שרוצה לדעת גם את הקלעים, אז בפרימיום.
זה מחכה בבעלות שלך בקפריסין, אתם מוזמנים להגיע ולמצוא.
אגב, מה מצבו של ההוא שאמר, אנדר עובר 260 נקודות למשחק בסדרה?
הוא עדיין בגרייל, לדעתי.
נראה לי משחקים 5 ו-6 ביחד, כלו בערך 260 נקודות.
במשחק הזה היה 189.
נו, במשחק קודם כלו 70, לא?
ההגנות בסדרה הזאת הן יוצאות מהכלל, ואני כן חושב ש... אוקלאומה סיטי ינצחו איזה משהו כמו 111-97, בזכות שחקני המשנה, בזכות הגנה, אבל שוב, אם אנחנו הולכים למשחק צמוד, אם אנחנו נכנסים הרבע האחרון במשחק צמוד, כמו שאמרתי בפוד הקודם, זה חייב להסתיים בסלילי.
יש תאו שרושם את הניחושים שלנו, נכון?
משה פרקש. אף אחד מאיתנו לא... כולנו כתבנו אוקלאומה סיטי, אף אחד מאיתנו לא חשב שזה יסתיים 4-3. נכון. אני באמת באמת פעם ראשונה מתחבט, אני לאורך כל האימורים, גם מתחילת הפלייאוף וגם כשהיינו בפרק שעשינו שבוע שעבר והיא הייתה בפיגור של 1-2, אמרתי שהיא תיקח 4-2, בסופו של דבר זה לא קרה, ועדיין אוקלאומה סיטי זו הקבוצה הטובה יותר, שי זה השחקן הכי טוב, דריס אלי ברטון, אנחנו לא יודעים לגמרי מה מצבו והאם זה ישפיע עליו לקראת המשחק הבא, יחד עם הקהל, אני לוקח פה אימור, שאני לא האמנתי שהוא יהיה הכי נועז לקראת המשחק, אבל יהיה משחק מספר 7, בהפרש של 15 ומעלה לצנדר. כאילו, בלו-אוט.
כן. אני למרות שבכל הברקטים והאימורים הלכתי פה על אוקלאומה, אני רוצה לעשות wishful thinking, ולתת את האליפות לאינדיאנה. יש תוצאה שתמיד הייתי מאמר עליה בכל מקום בחיים, שזה היה 102-97. אז אני רק רוצה שזה יירשם פה, אבל אני לא חושב שזאת תהיה התוצאה בגלל מה שלמדנו פה בסדרה, אז אני אקפיץ את זה ל-112-107. לטובת...
שזה יפה.
112-109, עם שלושה של טייריס אלי ברטון ניצחון, והלווה אליפות לאינדיאנה.
אגב, זה יפה שאתה כאילו נותן את התוצאה הזאת בדיוק, כי עד עכשיו, בכל משחק, כאילו חוץ מהמשחק הבוקר, קבוצה שעברה את ה-110 נקודות, ניצחה, והקבוצה השנייה לא עברה את ה-110.
אז יראה את הנקודות.
אז כאילו זה...
יפה מאוד. אז עשינו פה איזשהו בזה רק בשביל חלוקה הלוגית, ויש לנו עוד אלכסנדר סאלי רכות לדבר עליהם, כי דברים שקרו עכשיו, חוץ מהמתקפה האיראנית, ואולי הדבר הכי יקר בערך בעלות של B-52, זה הרכישה. של הלייקרס שהופכת לקבוצה היקרה ביותר, קבוצת הספורט היקרה ביותר בהיסטוריה, הייתה מוערכת לפי פורס ב-7 מיליארד דולר, אבל מרק וולטר, שמחזיק גם בדוג'רס, ויש לו החזקות גם ב-LA ספארקס ובצ'לסי מהכדורגל, הופך לבעל השליטה המרכזי בקבוצה, שרוכש אותה ב-10 מיליארד דולר, ג'ני באס עדיין תישאר מושלת לתקופת חפיפה כזו, ותחזיק ב-15% מהמניות, אבל בעיקר הלייקר שמאוד הייתה מזוהה עם משפחת באס, כמו שרואים גם אחרי סורוקה, הסדרה ווינינג טיים, שנכתבה בעצם בסיפור על כל תקופת הרכישה של דוקטור ג'רי באס, ועד שהחליטו לעצור את הסדרה, אבל הליגה באמת המשיכה, באמת משנה את פניה, משפחה ששינתה גם את התפיסה של הקבוצה, וגם את התפיסה של הליגה, או של כדורסל בארצות הברית, ואיך צריך לשווק אותו, וזה אחד הגיים אולי הכי משמעותיים, אפשר להגיד, בהיסטוריה של ה-NBA, בטח שבשנה אחת, שתי הקבוצות הכי גדולות, אולי בפרנצ'זים הכי גדולים, בהיסטוריה של ליגה, עוברות ידיים. כן.
שמע, זה... זה תמידן, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בביטוי הזה הרבה יותר מדי לעתים תכופות, אבל באמת, באמת שתמידן. זאת אומרת, בשנת 1979, ג'רי באס קונה את הלייקרס ב-68 מיליון דולר. מי שראה את הסדרה גם ראה כמה זה כמעט היה בלתי אפשרי עבורו לרכוש את הקבוצה, וכשהוא רכש את הקבוצה, כמה זה היה נראה כמו רכישה גרועה, כי ה-NBA והכדורסל האמריקאי היה אז בשפל כמעט חסר תקדים. והוא הפך אותה בחלוף 45 שנה לאחר מכן, לא רק למועדון הכדורסל הכי מצליח ב-NBA, הוא הפך אותה בעיקר למקום שהוא הציר של הכדורסל בעידן המודרני, בגלל מה שקורה מחוץ למגרש, בגלל השמות והפרצופים והכוכבים שהוא הצליח לייצר על המגרש, כמובן גם בגלל אליפויות, זה בתקופה הזו, זו הקבוצה שזכתה בהכי הרבה אליפויות, וכמה כוכבים גדולים היו בליגה הזו, ויותר מזה, והמנהגת בזה בקטנה, הוא במובן מסוים, משפחת בס תרמה לליגה, לא הרבה פחות ממה שמייקל ג'ורדן תרם לליגה, במובן של איך הליגה הזו נראית, ולאיזה כיוון היא צעדה, ואיך הוא יזם את הכיוון הזה, ולכן עוד לפני שנדבר על העתיד, זה פשוט פרק מפואר שנסגר בתולדות הכדורסל.
בלי משפחת בס בעצם, עד אם לא משפחת בס, לא היינו מגיעים עד לרד פנדה, שתדעו לכם, במשחק מספר 5, ומי שמחפש את ההקשרים, אגב, ב-79 גם משפחת בס רוכשת את הלייקרס, ומסיימת עכשיו את תפקידה ב-1979, האייתולה חומייני מגיע לאיראן אחרי הגלות בצרפת, וב-1 לפברואר בעצם התחלה המהפכה האסלאמית, אולי גם מסיים את תפקידו.
יש קודם כל, שלא ברור מי הם שונאים יותר, אגב.
את ניקו.
הם חמים על חמיני, בגדול... אני ממש מקווה שסתם נוריד את חמיני רק בשביל הכותרת, היה too late. בכל מקרה, ארבעה דברים שבהמשך למה ששרון אמר, שמשפחת בס תרמה, ובלעדי הכדורסל של היום לא היה הכדורסל שאנחנו מכירים. אחד, זה ישמע הכי טיפשי. ג'רי בס החליט שבמשחקים של הלייקרס, הקהל יבוא לראות הצגה. זה אומר, האולם היה בחושך, הפרקט היה מואר. תחשבו על זה שאתם הולכים עכשיו למיוזיקל, להצגה, הקהל נמצא בחושך, האולם מואר, הבמה עצמה מוארת. זה אחד הדברים שהוא הביא ללייקרס באמת בתחילת התקופה שלה, וזה נתן את ההפרדה הזאת שאוקיי, זה אירוע. זה אירוע שהוא קודם כל אירוע בידורי. בהמשך לזה, הצ'ירלידרס. גם מי שראה את ווינינג טיים, רואה את הקטע, רואה שם את הקטעים שכאילו מכניסים את הצ'ירלידרס פעם ראשונה, ואת הלייקרס.
הצ'ירלידר הראשונה הייתה פאולה אבדול.
פאולה אבדול, כמובן. כן, אגב...
פאולה אבדול ג'אבר, כן.
פאולה אבדול ג'אבר. וגם זה, אלמנט של בידור, ואלמנט של להפוך את הכדורסל מרק כדורסל להצגה ולשואוטיים. ואם דיברנו על שואוטיים, עד השואוטיים, זה הדבר השלישי שמשפחת בס הביאה ללייקרס. עד אז הליגה הייתה, נזכיר, משבר גדול, סמים, אלכוהול, פשע, מכל סוגיו. ברגע שהלייקרס באו והתחילו לשחק את השואוטיים שלהם, הדיבור הזה ירד, כלומר הכדורסל הפך פתאום לאטרקציה, הכדורסל של הלייקרס בשנות ה-80 היה הדבר הכי, 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 הכי יפה אולי שקרה, ושבאמת כל בן אדם שמסתכל על דברים גדולים שקרו בשנות שקרו לליגה, אז נכון היה את מייקל, אבל השוט אותם שהלייקרס היה דרך שבה הרבה קבוצות מאז ניסו למדל את ההתקפה שלהן, ואפילו אם מחזירים את זה לתקופה של אינדיאנה, השוט אותם שהלייקרס שיחקו מהר, אינדיאנה מן הסתם אין מה להשוות, לא מבחינת חומר שחקנים, לא מבחינת דברים כאלה, אבל מעבר מהיר מהגנה להתקפה, יציאה מהירה למתפרצות, זה פאונדיישן ששמו את השוט אותם. והדבר הרביעי, שזה משהו שנשאר בלייקרס ולא תמיד נשאר בשאר הליגה, זה בעלים שעושים הכל בשביל הכוכבים שלהם. זה לתת לכוכבים לנהל את הקבוצה. ברמה שזה קרה גם במקומות אחרים, ולפעמים זה הביא לתוצאות מאוד שליליות, ולפעמים זה הביא לחלק מהתופעות הכי מעוררות אנטגוניזם, כמו פחות או יותר 5 שנים או 10 שנים שבהם הכוכבים גייסו אחד את השני לשחק אחד נגד השני, ויצרו מצד אחד את השושלות הגדולות, מצד שני מיאוס גדול על ידי הרבה עוד NBA. אני זוכר עד עכשיו ביום של הדיסיז'ן, אופר שלח כתב טור שכותרתו הייתה משוגעים שרפו את הבניין או משהו כזה. וזה 4 דברים באמת שמשפחת בס תרמה ל-NBA, ושבלעדיהם ה-NBA לא הייתה נראית אותו דבר. With that being said, it was fun when it lasted, אבל טוב שזה נגמר. משפחת בס הייתה מהמשפחות היותר, עד כמה שמצחיק להגיד את זה, עניות מבין בעלי הקבוצות ב-NBA. כלומר, מסביב התחלפו, כל מיני גלן טיילורים כאלה התחלפו במרק לורי, ביוטה משפחת מילר התחלפה בריין סמית, אם אני זוכר נכון, מקוואלטריקס, אם אני זוכר נכון. כלומר, נכנסו המון מיליארדרים של הייטק, המון אנשים של קרנות השקעות, ומשפחת בס נשארה משפחת בס. וזה גרם לזה שעד שהגיע ג'יי ג'יי רדיק, למשל, ללייקרס היו את אחת ממחלקות פיתוח השחקנים הכי חלשות ב-NBA. הכי חלשות ב-NBA, הכי פחות השקעה בדברים כמו תזונה, בדברים כמו רפואה, וברגע שרדיק הגיע, התחילו להשתנות דברים. מרק וולטר, נזכיר, קנה כבר 20% בקבוצה ב-2021, בן אדם שההון האישי שלו לבד מוערך ב$6 מיליארד, הקבוצות שבבעלותו, והוא מחזיק בעלות על הדודג'רס ועל הספארקס, ועל בילי ג'ין קינג קאפ בטניס,
ועל טרילר,
ועל צ'לסי, כן.
ועל צ'לסי ועל שטרסבורג. כלומר, זה בן אדם שיודע לנהל קבוצות ספורט ויש לו המון המון כסף, וזה אומר שהלייקרס כנראה הולכים לעידן שבו יהיו יותר לארג'ים, ובאמת יתאימו את התנאים, גם התחילו לעשות את זה כבר מאז שרדיק הגיע, לעידן המודרני של ה-NBA.
וזה בעיקר גם מהבה קצת הקונספירציות על זה שבדיוק שחקן פרנצ'ייז מרכזי מגיע מדלס ללייקרס, דלס מקבל את הבחירה הראשונה, הלייקרס מעלים את השווי שלהם עם לוקה דונצ'יץ', אבל איפה אתם רואים אז באמת בהמשך למה שסורוקה התחיל לדבר על העתיד של הלייקרס, ההשפעה אולי על לברון, על שאר הכוכבים, על הבנייה של הקבוצה?
בסדר, מרק וולטר שוחח בדודג'רס שאין לו בעיה לבזבז כסף, כי למשל בבייסבול לא הייתה ועדיין לדעתי אין תקרת שכר, והוא פשוט הוציא מלא מלא כסף, לא כסף שלא בהכרח, יש לו חברה שהוא שווה איזה 350 מיליארד מעבר להון האישי שלו, שהוא לא מספיק בשביל זה. אגב, הוא לא באמת הוציא $10 מיליארד בשביל הלייקרס, כבר היה לו 21%, והוא הגיע רק ל-70, וחלק מהכסף העלה את מה שהוא קנה קודם. בקיצור, הוא שם שם 3.5 מיליארד, הכל בסדר, אבל נראה שהוא ישים גם בעתיד כסף, וזה חשוב מאוד, כי הלייקרס כמו שהיא בנויה היום, אלא אם כן לברון יעשה פעם אחת בחיים שלו משהו לטובת הקבוצה, ויקח פחות כסף, אז הם הולכים להיות הרבה מעל תקרת המשכורות, וצריך מישהו שיבזבז את הכסף הזה, ולכן אין לאוהדי הלייקרס מה לדאוג, הם לא הולכים מבס לבסה, הם הולכים למישהו שהולך לשפוך כסף על המועדון.
טוב, מישהו אחר שהולך אבל, שזה טריידר ראשון, או שני כבר בתוך הפוסט סיזן שקורה, זה דזמונד ביין, שעוזב את ממפיס, ומגיע, סורוקה שלחנו אתמול בקבוצה שפתחו לו את השיחה על הטריידים, Happy Father's Day, זה הזכיר לי את קודם כל חג שמח, אתה אומר, לאורלנדו, ותמורה גריזליז מקבלים את KCP, את קול אנטוני, בחירה 16 בדראפט הקרוב של 2025, בחירה ב-2026 עם אופציה להחלפה, Unprotected ב-28 ו-2030, וב-29 גם עוד בחירה, שהיא מובטחת כל עוד הם בטופ 2, הם מסיימים לאורלנדו, אולי כן, אולי לא. שמענו גם ברקע משמועות על מעבר של דני אבדיה לממפיס, וחשבו שאולי זה מתקשר, אנחנו כנראה מאמינים שזה לא יקרה, אבל אורלנדו, דיברנו על זה כמה פעמים בעונה, היו צריכים את הקלעי שלהם בשביל איזשהו בורק חסר, כדי להפוך לקבוצה אולי טיפה יותר טובה, והם כנראה גם קיבלו אותו במחיר אפילו יותר, עם יותר בחירות דראפט הם נתנו מאשר נתנו על לוקה דונצ'יץ'. השאלה, אם אורלנדו לא מכרו את העתיד שלהם בשביל זה.
אורלנדו לקחה את השחקן שבדיוק מתאים לשיטה שלה, ויהיה אחלה של שחקן בשבילה, וזה בול מה שהייתה צריכה, ושילמה בערך פי 3 ממה שהייתה צריכה. היא שילמה מחיר של דורנט, של רודי גובר, של מיקל ברידג'ס, ואגב, מכל הדוגמאות האלה, שימו לב שאוקיי, על גובר אפשר להגיד הגיעו לגמר פעמיים רצוף וזה הוכיח את עצמו, אבל למשל מיקל ברידג'ז, שוב, ניו יורק הגיע לגמר, הכל בסדר. זה טרייד שיעשה את אורלנדו ליותר טובה ויעשה אותה טופ 4 במזרח לכמה שנים קדימה, אבל לא בטוח שזה מספיק לאליפות, והם גמרו את רוב הנכסים שלהם, ושילמו המון המון המון, וזה שחקן שהוא לא אולסטאר, ספק אם יהיה אולסטאר, שחקן, לא יודע מה, 37 בטבעו בליגה, או 42, מאוד מאוד מזכיר את מה שעשו עם מיקל ברידג'ס, והשאלה אם אתה מבזבז את כל התחמושת על דבר כזה, מה קורה בעתיד, זה המון המון אמונה בווגנר ובבנקרו, הדבר הזה, האם הם לא יכלו בחצי מחיר להביא נגיד את טרי יאנג, שליד סאגס, בנקרו ווגנר יכול להיות דווקא מעולה, למרות שהוא בן אדם מעצבן עם תספורת מגילה, לא ברור, אבל שוב, הם הביאו את השחקן הנכון, אחלה מתאים לקבוצה, שילמו המון 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 יותר מדי.
נזכיר רק שהג'י-אם שלהם זה אנטוני פארקר, שמכבי תל אביב, שגם חגג יום הולדת 50, אז אולי זה מתנה ליום הולדת כאן.
אני אשאל שאלה פרובוקטיבית. יאניס אנטטוקומפו, שחקן טופ 3 בליגה, כנראה טופ 5 בליגה בדעות, אם הייתם מעבירים אותו לאורלנדו מג'יק, האם לאורלנדו מג'יק היה סיכוי יותר טוב להתמודד על האליפות בעונה הבאה, מאשר עם דזמונד ביין? יפה, חשבתם על זה.
לא, ברור שכן.
אני לא בטוח, אני אגיד לכם
לא, אני מבין מה אתה שואל, כאילו זה לא
מתאים. אבל גם לפני זה אין להם קליעה.
אל תדאג, נסתדר, נעביר את בנקרו אם צריך.
לא, את בנקרו הם לא יעבירו, ויאניס אנטטוקומפו, נניח אם הייתם שמים אותו באורלנדו, אז קודם כל, תגידו, הייתם מעבירים את וגנר לשתיים, וגנר זה שחקן שקולע 30% לשלוש בקריירה. כלומר, אורלנדו השיגו בדיוק את מה שהם היו צריכים. אני לא יודע איזה שוק בכלל של, בוא נחשוב איזה שוק של שוטינג גארד יש, כן? ג'יילן גרין מיוסטון, שחקן לא יציב, עם כליאה לא יציבה מרחוק, קולע 33% ועושה המון המון שטויות. זק לוין, בסדר, עשה עונה טובה, הגנתית, גרוע מאוד. מי עוד היה בכלל פנוי שאתה יכול לחשוב עליו שהיה יכול להגיע לשם, וגם מתאים לטיימליין שלהם, כלומר, הבן אדם בשבוע הבא יהיה בין 27, ובגדול זה נותן לאורלנדו עכשיו חלון, ואנחנו מדברים על הרבה במולכים של חלון תאליפות, לאורלנדו יש חלון אליפות של 5 שנים, עם הדבר הזה, כל עוד כולם נשארים בריאים, אנחנו ב-2030 נהיה כשבנקרו ווגנר יהיו בני 29 ו-27 פחות או יותר בגמר, בין יהיה בין 32 סאגס, יהיה פלוס מינוס משהו באמצע, וזה אומר שאורלנדו, בעידן שבו חלונות אליפות נמשכים 3 או 4 שנים, לאורלנדו יש עכשיו חלון של 5 שנים להסתער על אליפויות, וזה אומר שיש להם ארבע. בהנחה שכולם נשארים בריאים.
קורא לזה חלון אליפות ולא חלון גמר מזרח.
אוקיי, מגמר מזרח, בגמר מזרח היא one turn ankle away מלהיות קבוצה שמגיעה לגמר. ובגמר אתה, ושוב, גם אנשים שאמרו על הטריידים של מינסוטה ועל הטריידים של ניו יורק שהם שילמו מחיר גבוה, אז מינסוטה נכון, מינסוטה שילמו מחיר מופרך, מופרך על רודי גובר. מי מעביר 5 בחירות דרפט על רודי גובר? אוקיי. 2 מהבחירות האלה, אחת הייתה ווקר קסלר, בעונת הרוקי אמרו, וואו, ווקר קסלר כבר עכשיו יותר טוב מגובר, ווקר קסלר כרגע על מדף. יוטה מוכנה לסחור בווקר קסלר. שחקן השני שהם הביאו מהטרייד הזה, היה קיונטה ג'ורג'. שחקן נחמד, בסדר. השנה תתממש בחירה שלישית ותהיה בחירה 21. כלומר, 60% מהתמורה על רודי גובר, לא קידמה את יוטה לשום מקום, ומנסות הבינתיים הגיעו לשני גמרי מערב רצופים, והם הקבוצה היחידה במערב שהגיעה לשני גמרי מערב רצופים בתקופה הזאת.
בשנתיים האחרונות.
כן, מן הסתם. לא רק זה, אלא באופן כללי, בשנים האחרונות קבוצות כמעט לא מגיעים לגמר עם רצופים אפילו אזוריים. מנסות הגיעה פעמיים, נכון? היא הפסידה פעמיים, היא הגיעה לגמר, זה משהו שהיא לא עשתה 20 שנה. האימור הזה בינתיים הצליח. הניקס הביאו את מיקל ברידג'ס, וחיר מופרח, 5 בחירות דרפני עושה את זה. מי עשה את 2 המהלכים הכי גדולים של הניקס בפלייאוף הזה? מיקל ברידג'ס. אחד נגד בוסטון במשחק 1, אחד נגד בוסטון במשחק 2. אז אני אומר, הרבה פעמים, גם אורלנדו בעיניי, ודיברנו על חלון האליפות של 5 השנים הזה, אז בדיוק 5 השנים האלה זה 5 השנים שבהם הבחירות מתממשות, הם לא הלכו מעבר לזה, לא הלכו ל-31, 32, הם נתנו בחירות דראפט, שאם החזון של אורלנדו התממש, כולן, אולי חוץ מהבחירה הקרובה של פיניקס וושינגטון, יש שם כל מיני קומבינות, לא יהיו בטופ 20. והבחינה הזאת, אז בסדר, אז שחקן שאתה, בדרך כלל שחקן של טופ 20 בדאפט, שהוא לא בטופ 20 בדאפט, אתה יכול להשיג משהו כזה יותר טוב בשוק החופשי, אורלנדו תהיה קבוצה יקרה, אבל עם 4 שחקנים צעירים, גם חוזה המקסימום שלהם, לא יהיו חוזה מקסימום של שחקן בין 34-35, בעיני אורלנדו עשו מה שצריך, הבחיר אולי קצת גבוה מדי, אני לא יודע אם טרי יאנג היה, עם כל המגבלות ההגנתיות שלו, לא היה יוצר יותר בעיות ממה שהוא עושה, כי ביין זה שחקן שהוא 41% קריירה ל3, אגב לדעתי יותר גבוה מטרי יאנג, בווליום גבוה של זריקות, הוא פליימייקר טוב, הוא עושה 5-6 אסיסטים במשחק, כל הדקות בלי ג'ה מורנט, ביין שימש כפליימייקר של ממפיס, הוא שומר טוב, הוא 6-5, הוא בדיוק הפרוטוטייפ שאורלנדו היו צריכים, זה טרייד מצוין, וצריך לקחת את אורלנדו ברצינות ל5 שנים הקרובות, מבחינתי, עשו את מה שצריך.
יהיה מעניין לראות, אבל גם, שוב, מבחינת העומק, איך הם יסתדרו, כי כרגע נראה לי מהספסל יש להם את אנטוני בלייק, טריסטן דה סילבה, את ג'ונתן אייזיק וגוגה ביטאדזה, שיש להם בעיקר גבוהים על הספסל, אולי צריכים עוד שחקני...
אנטוני בלק בעיני שחקן טוב מאוד, ושוב, להביא את השחקן השביעי הכי טוב, זה אתה יכול להביא בפרי אג'נסי. ארבעה שחקנים, כמו שיש להם עכשיו, שכל כך מתאימים אחד לשני, זה באמת, אני חושב שאורלנדו הר סט אפ לחמש שנים הקרובות בצורה שהרבה יותר טובה מה שהייתה לפני הטרייד הזה.
אוקיי, אז טוב, בואו נדבר על עוד שני נושאים האחרונים שיש לנו, שזה... אמי דוקה שלוקח את יוסטון מ-41 ניצחונות ל-52 ניצחונות במקום שני במערב, וגם עכשיו לוקח הרבה כסף הביתה עם הערכת חוזה, והוכיח את עצמו. המסלול של אמי דוקה, כולנו יודעים שעל זה שהיה בבוסטון, נזרק שם המערכת, ואחרי קצת זמן מצא עצמו כבר ביוסטון, אחד המאמנים הטובים בליגה, יוסטון, עונה סדירה נהדרת, אבל בפלייאוף זה לא היה שם, אבל לפחות סגרו את העמדה שהם היו בטוחים בה שהיא הכי טובה עבורם.
זה אותו מסלול של אייל גולן אגב, הצליח, נפל באזורים האלה, ואז מצליח שוב.
האמת שבגדול יש סגולה לאריכות ימים, אומרים לאכול שום, לאכול קורקום וכאלה, סגולה להערכת חוזה, ובאמת זה שהניקס ינסו לקחת אותך, בילי דונובן הולך לקבל הערכת חוזה, דונובן לקבל הערכת חוזה, כן, יוגה את הערכת חוזה.
אבל עדיין ההחלטה של יוסטון זה לסגור את יודוקה, בזמן שאנחנו יודעים שהם נאבקים גם בפרי אג'נסי עכשיו, ואולי זה העובדה שמארחים אותה חוזה, יכול לעזור להם לקראת השחקנים שיבואו, כי גם ידעו ששחקנים מאוד אוהבים ספציפית את יודוקה, שהוא מאמן שמאוד מחובר לשחקנים, ואולי עמדה שלו שם אמורה להקל עליהם ולתת איזשהו ביטחון עכשיו כשהם נאבקים על דורנט, אולי על יאניס, אולי על כל שחקן אחר שפנוי בשוק.
אנחנו, הפלייאוף הזה מחזיר, ובעיקר ריק קרלייל, קבלו נתון, המאמן הז, המבוגר ביותר שאימן בסדרת גמר, הפלייאוף הזה החזיר את מעמד המאמן. וריק קרלייל החזיר את מעמד המאמן אולי סינגל הנדדלי בפלייאוף הזה, ואני עדיין מקווה שבמסגרת הסכם השידורים החדש נראה את המאמנים חוזרים ללבוש משהו שהוא לא הסוואטשרט שאיתם קמת בבוקר. הלוואי. ויודוקה זה שוב
החזיר את מעמד האישה,
החזיר כל מיני מעמדים,
זה משחק סכומת וסכים מה לעשות, כן,
החזיר את מעמד, כן, החזיר את מעמד האימא. בגדול מאמן שמביא לקבוצה זהות כל כך ברורה, כל כך מובחנת, שגם עובדת, וגם רעכת חוזה נהדרת, והוא באמת יגדל עם הקבוצה הזאת, וזה אומר שהם נותנים עכשיו, אם דיברנו על חלונות אליפות, נותנים לו עוד חלון של זמן, הם יודעים שיקח זמן להרים את הקבוצה הזאת, נזכיר, הקבוצה היחידה שנכנסה לפלייאוף הזה עם פחות ניסיון פלייאוף מאשר אוקלאומה סיטי, לשחקנים שלה במצטבר, זה יוסטון. בממוצע למשחק, וזאת קבוצה שעוד יש לה את ון בליט שלקח אליפות ב-2019 וסטימן אדמס, אם אני זוכר נכון, כי אדמס לא היה ברוטציה. בקיצור, קבוצה מאוד מאוד צעירה שתגדל ותעשה איזה טרייד לדעתי בקיץ, וסומכים על יודוקה וזה נהדר.
חדשה אחרונה לפני שנסיים, אני פה אגב בממד, אפשר היה להמשיך כאילו בכל עוד יש הטילים. בשבוע הבא אנחנו גם נכין אתכם, אחרי שנכתיר אלופה יש סוף סוף דראפט ה-NBA של 2025, אנחנו מחכים לו עם נציגות של שני ישראלים, בן שרף שנלחם עדיין על אליפות בגרמניה, גם שם הסדרה הצמודה אחת אחת בין אולם לביירן מיוניק, וכנראה יפספס את האופציה להגיע לארצות הברית, אבל זה לא משנה, כי הוא לא הוזמן בכלל לגרין רום, אבל מי שכן הוזמן לגרין רום, ובמידה ובאמת יבחר בסיבוב הראשון כמו שמצפים לו, זה דני וולף, שלאט לאט מתחיל לטפס במעלה דירוגי הדראפט, כבר נכנס לאזור הלוטרי, ובדירוג האחרון מאתמול, נמצא במקום ה-11, ונחשו מי בוחרת במקום ה-11 בדראפט
דני
הקרוב.
ודני.
דני ודני,
ששני שחקנים שהם לא רכזים, שעשו בשנה שעברה 22% אסיסט רייט. סתם, זה נתון מגניב. אני לא חושב אגב שהוא לפי יתאים ספציפית לפורטלנד, אבל לא אופתע אם יקחו אותו, כי יש להם דעתי דברים יותר טרופים לעשות. אבל מה שבאמת קרה מעניין אתמול, זה לא רק המוק דראפט, זה שכל מיני דיווחים ש... קראתי, לא, אייס ביילי זה בקטנה, אייס ביילי יבחרו אותו בסוף. הוא שחקן מוכשר מדי מכדי לא להיבחר.
שלא אם הוא יתגלגל אולי בדראפט קצת למטה, בגלל שהוא לא מוכן...
בינו לבין פרש המשכורת במקום שלישי לשביעי, זה בינו לבין רואי החשבון שלו, בסוף קבוצה תאמר עליו כי יש לו יותר מדי כישרון מאשר לא להיות זה. מה שקרה בגדול זה שדני וולף היה בימים האחרונים, על פי מקורות זרים בטורונטו, ועשה שם אימון, ומאוד מאוד הלהיב את הרפטורס. הרפטורס בוחרים באזור אמצע הלוטרי. אני לא אומר שהם יקחו את וולף במקום הזה, דווקא רוב הדרפטים חוזים להם את קמן מלואץ', אבל אם אתם מסתכלים על סגנון המשחק של דרקו ריאקוביץ', של סגנון משחק של יותר הנעת כדור, וסגנון משחק יותר אירופי, אז דני וולף הוא הרבה יותר מתאים לדבר הזה מאשר מלואץ'. מה שאומר שאם, בעיקר אם מלואץ' יעוף מהבורד, מה שנקרא, לפני שטורונטו מגיעה לבחור, יכול להיות שנראה טורונטו עשה איזה טריידינג דאון כזה, אולי של מקום אחד, שניים, ואפילו מקבלת עוד איזה נכס, ונותנת לאיזה קבוצה את הבחירה שהיא רוצה, ולוקחת את וולף. אז אני לא יודע אם זה יהיה הוא שם, הוא מתאים להרבה קבוצות בלוטרי, כאילו בסוף הלוטרי, בפורטלנד זה יכול להיות שאולי גם אם מתייעצים עם אבדיה אולי, ואבדיה אומר, אני רואה כאן אפשרות לשיתוף פעולה, כי נזכיר, דני וולף, באופן כללי, אני אעשה לכם ספוילר, הולכת לעלות כתבה שלי בערוץ הספורט בסוף שבוע הזה, בתקווה, על שרף בוולף, וכאילו מה אומרים עליהם לקראת הדרף, כל מיני אנשים שדיברנו איתם.
אנחנו מקווים שיהיה בפורטלנד, כדי שדני יוכל לשבת עליו לבוא לנבחרת ישראל, להתחיל לעבוד על הטיום.
גם, אבל גם כדי, אם אנחנו כבר קמים, אז לא להתפזר על יותר מדי שעות בלילה, בואו נתמקד כבר בשעות טובות. אז וולפי, הוא יושב בטורונטו, ואחד הדיווחים זה שהכלייה שלו מאוד מרשימה קבוצות, והכלייה שלו הייתה אחד מסימני השאלה העיקריים, כי הוא קלע 33-34% בקולג' שזה טוב, חצי, כזה בינוני קצת מינוס, אבל בעיקר 59% מהקו, שזה הגיע קבוצות.
אחרי שראית את הסנטרי, מה עושים בסדרת גמר הזו, אולי כבר לא כל כך אכפת ל-60% קלייה של הסנטר.
דני וולף זה שחקן, זה הגבוה שמשחק, שהמהלך הכי תדיר שלו, זה לעשות פיק אנד רול כמוביל הכדור. ובליגה שמחפשת גודל, ומחפשת ענת כדור, ומחפשת אינטליגנציה, אני רואה אותו מתאים גם לרפטורס, גם לספרס, גם להוקס, גם לפנדר. כולן בוחרות באזור המקומות כזה סוף, אמצע לא תריד, אמצע סיבוב ראשון, ואני באמת חושב שיש סיכוי לא רע שיקחו אותו לשם. לגבי שרף, גם עליו יש כל מיני דברים, אבל יש לו גם משחקים קצת פחות טובים בפלייאוף בגרמניה, הקליעה שלו 3 עדיין לא ברמה שרוצים, ובגלל זה כבר מדברים עליו אולי תחילת סיבוב שני, אבל שוב, גם הוא עוד יכול להיבחר סיבוב ראשון, ועל זה גם נדבר קצת לקראת הדרך. בכל מקרה, להיות בין 24 מוזמנים לגרין רום זה אחלה, וגם עם שרף, תיאורטית הסדרה תיגמר, והוא יספיק להגיע מסדה תעופה ישר לאולם בשיקגו, אז אתה לא חייב לשבת בגרין רום, אתה יכול גם לשבת ביציע, אבל ללכת ללחוץ את היד. אבל טוב, נאחל בהצלחה לשניהם.
אוקיי, אז כן, משה. אז עד כאן פרק 231 מהממה, 231 מהממד של עושים NBA. שרון, כמו שאתם רואים, היה צריך לנטוש באמצע, ובדיוק אני מקבל פוש שניסיון חיסול בלב טרן, חיל אוויר במצוד אחר צמרת מדעני הגרעין. אז
אולי שרון את ה... מה שנקרא לקראת משחק, אז נקרא לקראת משחק שבע, הכינו את הגרעינים.
כן, בדיוק. אז
יש פחות סיכוי, שרון בוא נגיד לא טוב במצוד אחרי ג'וק בדירה שלו, אתה רוצה שנבדוק את המדעני גרעין בטהרן.
זה מה שהוא היה רוצה שנחשוב.
קצת סקפטי.
אולי הוא ינסה, אם הוא לא מצליח לחסן חומני, אולי הוא צריך לחסן תחומינאי.
כן, בסדר. וזהו, אז כן, תודה לשניכם.
משה, אנחנו מקווים לראות אותך בפרק סיכום העונה וסדרת הגמר כבר, ואולי גם שיפתחו עד אז האולפנים ברדיו, שנעשה חגיגה גדולה, אם לא.
איכשהו אני אגיע דרך הים, דרך עקבה, דרך החלל, לתפוס טרמפ עם סטארלינק, לא משנה, מה שחשוב זה לא פעם בחיים שלכם, לא להזמין כרטיס בארקיה.
אוקיי, אז תודה רבה סורוקה. תודה רבה, תודה רבה משה, תודה רבה שרון שלו פה. מזכירים לכולכם, לכו כשיש אזעקות לממד המרחב המוגן, זה מציל חיים, אלא אם כן אתם קיירי הרווינג, ואם אתם שומעים אזעקה, לכו החוצה, חפשו את הבסיס הצבאי הקרוב לביתכם, תעמדו שם ותסתכלו לשמיים. תודה רבה לכולם, נתראה בפרק 232 עם אלופת ה-NBA החדשה, להתראות.